רבותיי, צהריים טובים, אנחנו לומדים נפש הפרשה. העניין של השיעור הזה, זה בעקבות אדמו"ר הזקן, שאמר, צריך לחיות עם הזמן, והזמן זה, הזמן זה, זמן פרשת השבוע, זה מה שאמר אדמו"ר הזקן. אנחנו רוצים לחיות עם הפרשה. היום פרשה עמוסה כל טוב, פרשת כי תישא. ויש לנו כאן משהו מאוד מאוד חשוב לדבר עליו. פרשה, הרבי היה אומר, זה פרשה עם קצוות. מצד אחד, שיא השיאים, הלוחות, קורן אור פני משה, ממש גילוי אלוקים. מצד שני, חטא העגל וכזאת נפילה. פרשה שמעבירה אותנו בין קצוות. ובתווך האלה, בין הקצוות, יש את הסיפור של הלוחות. עכשיו, הלוחות הם מעבר למה שכתוב עליהם, שזה עשרת הדיברות, יש גם את הצורה שלהם. בעבר עסקנו בזה שהלוחות היו מרובעות ולא כאלו, אלא לוחות כאלו, והדפים פה, נראה, הנה, הלוחות, דפים, עסקנו בזה שהם היו מרובעות ולא... והתורה מתארת את הלוחות בצמד פסוקים, ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. וואו, נס. מה הדבר הזה? מה פשר הדבר הזה? מזה ומזה הם כתובים. א', מה זה? ב', למה זה? מה הסיבה? כאילו, בסדר. איך זה נראה? ודבר שני, אם נבין איך זה נראה, זה כנראה נס כלשהו. מה הצורך בנס הזה? בדרך כלל לא עושים ניסים סתם, נכון? נס יש לו איזשהו תכלית. הלוחות מעשה אלוהים, מכתב אלוהים, מוחרות על הלוחות. המדרש כאן אומר על המילים חרות על הלוחות, אנחנו נעסוק בזה גם במקור של במאה השילוח, שתכף נראה. אבל אתם מכירים את הדרשה הידועה? אל תקרי חרות, אלא... חרות. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. נכון? זה המדרש? או! אומר לנו אריאל, בדיוק את הסוד של המדרש. מה זה אל תקרי חרות, אלא חירות? עכשיו, כל אחד יעשה מה שבא לו כאן. אל תקרי בנה אלא בינה. כל אחד עושה מה ש... מה זה? כאילו, איך זה כתוב? אבל כמו שאמרת, המדרש שם לב שהמילה חרות כתובה כאן במרכאות בשגיאת כתיב. איך כותבים חרות? לחרות כמו... יצא אותו בחרת, איך כותבים באיזה... חרת, רש, וו, תת. תת. ואיך זה כתוב כאן? בתף. אז בכוונה התורה כאילו טעתה. שגיאת כתיב, כדי להגיד שאין לך בן חורין, אין מי שעסק בתורה. שהתורה היא החופש האמיתי, ואנחנו נדבר על זה. עכשיו כולם, אגב, זה רעיון מעניין מאוד, כולם חפצים בחופש, כולם רוצים חופש. האם חופש הוא ערך בתוך עבודת השם? או שהפוך, קבלת עול. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, העולם יקבל על עצמו עול, מלכות שמיים, אחר כך עול מצוות. יש ערך חופש? אני חושב שחופש זה ערך הכי חשוב. אין ערך יותר חשוב לעבודת השם מאשר חופש. אבל אתם מכירים את ההבחנה הידועה בין חופש. תודה רבה, מוקטי. אתם מכירים את ההבחנה הידועה בין חופש לחופש מ. חופש ל... חופש זה מה שבא לי. מה שבא לי, זה מה שאני רוצה. אחד לא מתערב לי, אני... זה לא החופש של התורה. חופש מ. תאוות. מ. יצר הרע. מ. קטנות. מ. עצלות. מ. עייפות. מ. 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 זה החופש. ערך חשוב מאוד. איך נצליח להשיג את החירות הזאת דרך התורה. טוב, אז אנחנו מנסים להבין למה הלוחות כתובים מזה ומזה. וגם לא רק למה, אלא גם מה זה. אומר רבנו בחיי, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. זה היה פלא גדול, שהכתב היה נקרא כסידורו משני העברים. היית קורא את זה, משני העברים זה היה נקרא לך כמו זה. מה שאין כן בכתב שלנו, כי מלפנים וכסידורו, ומאחריו מאופך. ואמר, מזה ומזה משני הצדדים והם פנים ואחור. טוב, אז באמת זה נס, זה פלא. הרי הלוחות היו, האותיות היו חקוקות בלוחות, נכון? הם לא היו כתובות, הם היו חקוקות. אם זה היה כתוב, אז אין בעיה, אז צד אחד כתבו ככה, הופכים צד שני כותבים ככה, אין בעיה לכתוב על לוח אבן משני הצדדים, אבל הלוחות היו חקוקות, האותיות היו חקוקות בלוחות. אז אם אתה חוקק משהו, אז אוקיי, אני יכול לקרוא את זה מכיוון מסוים, אני לא יכול לקרוא את זה, נס, פלא. אגב, אמר לי חבר טוב, אני חושב שזה כמובן סברה נכונה ביותר, שכשעם ישראל, כשמשה רבנו ירד עם הלוחות, הלוחות היו באיזה צבע? הלוחות עצמם. מה?
לבנות.
לבנות. הלוחות היו בעצם מיהלום. מיהלום כזה לבן. לא, זה שומע, כן. סנפירנון לבן. והאותיות חקוקות. אז איזה צבע האותיות עם חקוקות? משה רבנו יורד מהר, הם מסתכלים עליו מלמטה למעלה. איזה צבע הם? יהיו צבע השמיים. תחלת. הלוחות הם בצבע תחלת ולבן. מה קיבלנו מצווה, זכר ללוחות, זכר לתורה, מה? מצווה ציצית, לא מצווה ציצית. איזה מצווה? פתיל תחלת בציצית. זה המצווה. עכשיו, נכון, הציצית היא שקולה כנגד תרי"ג מצוות. נכון, יש, הציצית עצמה זה תפרי שהוא צדיק מצוות, ועוד, כאילו ציצית בגימטריה זה, זה, זה תפרי שיוד, נכון? זה, זה, ועוד שלוש מצוות של זה, אז, וגם הציציות עצמה. בקיצור, הציצית עצמה מזכירה את כל המצוות, כי היא בדיוק מזכירה את, את הלוחות, את הלוחות, את האותיות על הלוחות. טוב, למה לעשות את זה? ויתכן לפרש משני עבריהם שבא לרמוז כי יש למשמעות דברי תורה שני עברים, נגלה ונסתר. כעניין שאמר שלמה עליו השלום, תפוחי זהב במשכיות כסף. כן, הרמב"ם משתמש בביטוי הזה במורה נבוכים, להגיד לך, נגיד על מדרשי חז"ל שאנחנו לומדים אותם כאן היום אחר הצהריים, לומדים מדרש חז"ל. תפוחי זהב במשכיות כסף, הכוונה זה כמו סבכה מכסף בתוך התפוח זהב. אם תסתכל כזה מבט בריף, מהיר, אתה תראה רק את הסבכת כסף. אם תעמיק, תוכל לראות גם את התפוח זהב. סבבה. אז התורה יש לה נגלה ונסתר, יש לה פשט רמז דרש וסוד, אז משני עבריהם הכוונה, כאילו אם קראת, יש כאן דפים, אם קראת את זה מעבר אחד, עכשיו תהפוך את זה לעבר השני, ותקבל את זה, ותעמיק בזה עוד. כי כפליים נטושייה יבהר כי התורה כפולה, ומלבד פשטי התורה, יש בה עוד תעלומות חוכמה. ועל זה אמר הכתוב, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. עכשיו, זו אמירה מאוד חשובה של רבנו בחיי, כי בעצם זה אומר שבכל חלק בתורה, בכל חלק בתורה, יש פשט רמז, דרש וסוד. גם בפשט יש פשט רמז, דרש וסוד. וגם בדרש יש דרש. וגם בסוד יש פשט של הסוד, דרש של הסוד, רמז של הסוד וסוד של הסוד. בסדר? שמעתי פעם מהרב דוב זינגר, מה זה פרדס? זה מפה, זה תמונת פספורט. זה הכי פשוט. ראי שיותר מתקדם זה רנטגן, כבר רואים את העצמות, כן? סמך זה סיטי, סיטי כבר אתה רואה את זה. סליחה, ד' זה בדיקת DNA או בדיקת דם, אתה כבר רואה את זה. וסמך זה סיטי, זה כבר סוד, זה אולטרה סוד, כן, אולטרה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. הערה קטנה, לא קשורה למהלך השיעור, אבל לא יכולתי להתאפק מלהביא אותה. בפסוקים, התיאור הזה, הנפלא של הלוחות, מופיע לא במקום כאילו. נכון, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויתן למשה ככלותו לדבר איתו בהר סיני, שתי לוחות העדות, אבן כתובים באצבע אלוהים. פה אני צריך לכתוב, והלוחות מזה ומזה, אבל לא. התורה מחכה, מספרת על כל חטא העגל, ויחל משה, ואז ויפן וירד משה מן ההר, ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, והלוחות מעשה אלוהים, ומכתב מכתב אלוהים חרות על הלוחות. כאילו התורה התמהמה עם התיאור של הלוחות, עד הרגע שמשה רבנו יורד מהר סיני. למה היא התמהמה? אומר הנציב דבר נפלא, תראו מה זה, מה זה גבורה של משה רבנו והעוז שלו. מזה ומזה הם כתובים נקראים מימין לשמאל ומשמאל לימין, ואין זה אלא מעשה ניסים. והנה, כל השבח הזה הכתוב על הלוחות, מקומם יותר לאל בפסוק ויתן אל משה, כמו שאמרתי לכם. ולא במקום, ולא במקום שבירתן. למה אתה מתאר את השבח שלהם בדיוק שנייה לפני שמשה שובר אותם? אלא בא הכתוב לבאר איך עשה משה כל הגדולות לקח את העגל ולשרפו באש, ולא עמד איש נגדו, והרי את אהרון הכריחו עוד לעשות. כאילו, איך משה רבנו הגיע, והם מיד כולם אישרו קו איתו, ואף אחד לא זה, וכולם היו, מאיפה? אז אפשר להגיד, זה היה העוצמה של משה רבנו, הגדולה שלו. אומר הנציב, אלא משום שמשה התחכם, ולא שבר את הלוחות ביותו בהר, כשאמר לו השם מעשה העגל, והוחלט אצלו לשוברם. וגם מבין, כי כך רצונו התברך, שישבור את הלוחות, אלא משום שרצה משה לשבר את לבב העם ולהסעיר דעתם. בירותם את משה משבר לעיניהם סגולה נפלאה כזו. הם צריכים לראות את הלוחות, את האור הזורח מהם, את הלוחות כתובים מזה ומזה, ואז הוא ישבור אותם. אלא משום שרצה משה לשבר את לבב העם ולהסיר את דעתם בירותם, אשר משה משבר לעיניהם סגולה נפלאה כזו, והיו נעצבים עוד שלא ימצאו ידיהם למחות ביד משה על כל מה שעשה. וכמו שמצינו בברכות, דכי חזור הבנן דהייתי קסה דמוקר בדיה מאה זוזה, וכתבה רעציבו, כאילו כששברו משהו יקר אז נעצבו. מכל שכן שנשבר לעיניהם סגולה שאין כמוה בעולם. משום אחי, סיפר הכתוב מה שהיה כדאי להסיר לב העם על זה, שהרי הלוחות היו כתובים משני עבריהם מזה ומזה, והיו כל ישראל החונים מכל צד סביב ההר יכולים לקרוא אותו. כלומר, משה רבנו ירד עם הלוחות, כולם ראו את הלוחות וקראו, ואז הוא שבר אותם. טוב, זה מאמר מוסגר. למה הפסוקים כתובים איפה שהם כתובים ולא לפני כן. אני חוזר חזרה לסיפור של מזה ומזה הם כתובים. טוב, אז הבנו מה זה מזה ומזה, שזה היה נס, וכל אחד יכול לקרוא אותם מכל כיוון. הגמרא במסכת שבת, בדף קוף דלת, מביאה ממרה מוזרה, משונה ומפתיעה. אומרת הגמרא, גופה אמר רב חסדא. מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. הרי כדי לכתוב מם, סופית הכוונה, אז כותבים ריבוע, ובתוכו יש מילוי. אבל אם הלוחות חקוקים, חקוקות, אז המילוי איך עומד? עומד בנס. גם המם וגם הסמך. טוב, בסדר. ואומר רב חסדא, כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ. שזה בעצם מזה ומזה הם כתובים. ואז הגמרא מביאה דוגמאות. כגון נבוב בובן, רהב בהר, או בהר רהב, סרו ורס. מה זה? בסדר? אתם מבינים מה כתוב כאן?
חשבתי שהנס זה שיהיה אפשר לקרוא את זה דווקא
מסודר. זהו, לא הבנתי מה.
מה?
מה הנס פה? אם המילה כאילו יהיה תמרה, בצד שני הזה, זה רגיל.
כן, שאלה טובה, מאוד. אבל זה לא מה שהגמרא אומרת. כן? הגמרא אומרת שאם נגיד, תכף נראה מה השאלה יותר גדולה, כן? אבל כאילו כתוב לך כאן נבוב, בסדר? איך אתה קורא את זה בצד שני? לא. אם כתוב לך נבוב, בצד שני אתה תקרא את זה זה עדיין יראה לך, אתה תקרא את זה בובן, אבל האותיות לא בכיוון. נכון? ואתה כמו, לא, אתה קורא, כאן אתה קורא את זה נבוא, פה אתה קורא את זה בובן, קלאסי. בסדר? כלומר, זה הכוונה. אתה מבין מה אני אומר?
כאילו לא מראה, אלא היפוך.
כן, היפוך. תביא רגע זה את או משהו, כן. סליחה, הדגמה, רבותיי, הדגמה. וואף, שלב אתה, יש לך הכל, מה, לא יומן. יש לך חבל סנפלינג, חבל די, מה אני צריך אותך איתי למילואים. כן. בסדר? אם אני כותב, נגיד, נבוב. בסדר? כתבתי פה נבוב, נכון? אז פה, אני לא קורא בובן. פה מאחורה, כן? האותיות הפוכות. הגמרא אומרת, לא, אתה היית הופך את זה וקורא כאן, איך?
בובן. כאילו לא היה מראה, פשוט
האותיות. בדיוק. זה נס, נס גמור. ואז זה מסתדר, אנוכי, בסדר? אבל מה קשה על זה? מה, אני לא מבין, חסר לגמרא דוגמאות להביא? אין מילים בעשרת הדיברות? מה זה המילים האלה? בובן, נבוב, בער, כאילו לחצו על האנטר במחשב, מילה שיצא. תכתוב, כגון, אנוכי. אנוכי, כאילו, בסדר, כאילו, תכתוב אנוכי, ואז תכתוב יוד נון קו, אנוכי ינחה, בסדר, כאילו. תוספות שואלים את זה. נבון בבן בער אב, תימא דעמי נקט להו כיוון דלא אבא בלוחות. מה זה דוגמאות האלה? מה זה ה... גמרא נפלאה, נכון? הגמרא הזאת זה גמרא בכלל בדף קוף דלת, שהיא גמרא כולה מלאה סודות ורזים שם בדף קוף דלת. גמרא אחר כך אומרת שהגיעו תינוקות ודרשו דברים שלא שמעתן אוזן מעולה, מהר סיני, א' ב', א' בינה, ג' ד', גמול דלים, כאילו... מאה שילוח רבנו, מאה שילוח משביצה. הוא גילה את הסוד. שימו לב, מה זה אומר שהלוחות מזה ומזה הם כתובים? זה אומר שיש כאן איזה, לפי הגמרא, בדיוק כמו ששאלת, יש פה איזה היפוך. מה שאמר שלם. זה לא נשאר אותו דבר, אלא זה מתהפך. זה מתהפך. כאילו הגמרא רוצה להגיד לי, הלומד תורה עובר מהפך. רבותיי, שימו לב, כמעט כל דבר שאנחנו לומדים, בחוכמת החול, לא יוצר אצלנו מהפך. אלא מה קרה? נוספה לנו ידיעה. לפני כן המוח שלנו היה X, עכשיו הוא X פלוס עוד כמה ידיעות. עוד כמה ידיעות. כשאדם לומד את חוכמת הקודש, הרב קוק קורא לזה חוכמת הקודש הפועלת. משהו בו משתנה. משהו בו מתהפך. אתם מכירים את ההקדמה של הרב הנזיר לאורות הקודש? אתם מכירים או לא? יש פה אורות הקודש, לא? שלם, תביא לי נשמה חלק א'. הנה, פה, פה, כאן, 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 יש מאחור על דעתי. לא? אין פה. הרב הנזיר מספר ש... הרב הנזיר, אני אספר לך את זה בעל פה, זה סיפור מרתק. הרב הנזיר מספר שהוא, כן, שמה, זהו, תודה. הרב הנזיר מספר שהוא היה, הוא למד פילוסופיה וזה, והיה מאוד מאוד, היה לו הרבה שאלות, הרבה ספקות, הרבה התלבטויות, והוא היה בשוויץ, למד הסבר זה, ואמרו לו, תקשיב, הגיע פה איזה רב לשוויץ, הרב קוק בדיוק נתקע, נתקע בחוץ לארץ בגלל המלחמה, ואמרו לו, לך תבקר אותו. תשאל אותו את כל ספקותיך. אז הרב הנזיר הלך, נסע ברכבת, הוא כותב את זה כאן, הוא אומר, הוא טבל בממי הריין, נהר הריין זה נהר קר, כן? ואז הוא מתאר את הדבר הבא. ותזכרו את המילה להפוך, היא תופיע כאן. לפני כ"ז שנה אני בשוויץ, בבאזל, עסוק בלימודי הדעות הפילוסופיות לתקופותיהן. מלא צמאון ושקיקה לאמת, בייחוד האמת הישראלית, הגיעה אליי שמועה מהרב שנמצא אז בארץ זו מזרחה, הרב היה בסנט גלן. פניתי במכתב ובקבי תשובה, החלטתי לנסוע אליו. אחרי תפילה בבמי הריין, מצויד בספר שערי קדושה, רבי חיים ויטל, מלא ספק וחיקיון, עשיתי את דרכי להרב. בערב ראש חודש אלול, תפרשע עיני, באתי אליו. מצאתיו עסוק בהלכה עם בנו. הרב היה באמצע סוגיה בהלכה. נסע בשיחה על חוכמה יוונית וספרותה, שלא סיפקה עוד נפש היודעה ממקורותיה הראשונים. כאילו, שיחה כזאת היא ראשונית, אבל לא הרגיש מסופק. נשארתי ללון אצלה. נשאר לילה. אגב, תראו מה זה הרב קוק. הגיע זה, מישהו שלח לו מכתב, אומר לו, תבוא, ונכניס אותו לילה. על משכבי לא שכב ליבי. הוא לא צריך להירדם. גורל חיי היה על כפות המוזניים. והנה בבוקר השכם, וישמע כל צעדים הנה והנה, מה הוא שומע? את הרב קוק מתפלל. עכשיו, זה לא היה זמן להוכיח לכם, אבל אפשר להוכיח את זה שלהרב קוק לא היה חוש מוזיקלי, לא היה לו קול זה. בסדר, זה לא האירוע כאן, הקול שלו והלחנים וכל זה, לא. והנה ברכות השחר, תפילת העקדה, בשיר וניגון עליון משמי שמי קדם, זכור לנו אהבת הקדמונים, והקשיב, והנה מילת הקסם, נהפכתי, והייתי לאיש אחר. אחרי התפילה מיהרתי לבשר במכתב, כנראה לבני משפחתו, כי יותר מאשר פיללתי מצאתי, מצאתי לי רב. אדם לומד תורה, כמובן אם לומד תורה בלב פתוח, מגיע מתוך רצון להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, עם הקודש, הוא מתהפך. מתהפך הכוונה, הרצון שלו מתהפך. אם אני לומד עכשיו, לא יודע מה, אני לומד, אני מאוד אוהב ללמוד פיזיקה, בסדר? כאילו, פיזיקה כזאת היא פופולרית, לא, זה מעניין. מעניין. עכשיו אני לומד פיזיקה, אני רוצה להיות יותר פיזיקה. לא, כאילו, אתה למדת, יש לך את זה. אבל אדם לומד משהו בקודש, הוא רוצה להיות כזה יותר ישר, יותר מוסרי, יותר צדיק, יותר נותן, יותר קדוש. הוא לומד, זה נהיה חלק ממנו. תראו מה הוא אומר, מהשילוח, זה תורה נפלאה. ואיפן משה מן ההר ושני לוחות כתובים משני עבריהם בהגמורה, איתום, הרב חיסדא, לוחות כתובים משני עבריהם שנקראים בפנים ובחוץ. כגון נבוב, בובן, רעב בהר, שרו ורס. כתב חידה. והוא שרב חיסדא אמר, כי יש כוח בדברי תורה לשנות את לב האדם מהיפוך להיפוך. אנחנו עכשיו בחודש אדר ונהפוכו. הנהפוכו הכי מרכזי זה אנחנו. אנחנו צריכים לעשות ונהפוכו על עצמנו, להתהפך. לעשות איזה היפוך. לא סתם כל תינוק כפי שנולד בבטן של אמא שלו, צריך לעשות גלגול ראש. איזה היפוך כזה. נבוב, היינו האדם שהוא נבוב ורק מדברי תורה. נבוב, חלול. נעשה על ידם מלא בינה, והוא נבוב בובן, נעשה מבין. נפתח לו המוח, הוא נהיה מבין. מי נבוב, מי אדם חלול. סיפר לי איזה חבר שהוא יהודי, ברוך השם, מלא וגדוש, ועכשיו הוא גם יצא לפנסיה, אז הוא גם לומד, גם לפני כן, אבל ממש לומד הרבה תורה, ועסוק כזה. הוא סיפר שבגלגול הקודם, שפה שחזר בתשובה, הוא היה אוהד שרוף של קבוצת כדורגל מסוימת. הוא אומר לי, אתה לא יודע כמה השקענו בזה. אתה לא יודע מה זה, כאילו, זה לא, זה לנסוע למשחקים, וגם בארץ, וגם בחוץ לארץ, והצעיפים, והשירים, והאכזבות, והשמחות, אתה עולה, אתה יורד. זה עולם רגשי, תרבותי שלם. חלול. חלול, כאילו. בסדר? עכשיו, זה כל כך חלול, ולא תראו אותי שאני לא אוהב ספורט, אני מאוד אוהב גם לעשות, וגם לראות תקצירים, דברים יפים, למה לא? אבל, כן, כאילו שזה נהיה, יש שיר, תגידו מה אתם אומרים על השיר הזה. ואת, האהבה היחידה שלי, ירוקה שלי, נפלאה שלי, אני שר, כן? אני מביט לך בעיניים כשזה זה זה זה. שיר, שיר של מי זה? מי כותב את השיר הזה? האהוב לאהובתו, נכון? אז זה. אני שר לך מהיציע, נכון? אני רואה לך בעיניים שזה זה, זה ליר קודם. זה כאילו, לוקחים את המנגינה של שירי האהבה בין גבר לאישה, בין איש לאשתו, לוקחים את המילים, אבל רבה, זה קבוצת כדורגל, כאילו. זה נקרא נבוב. אז האדם הזה, עוד פעם, לא, זה כולם חמודים וכולם ישראל מתוקים, הכל סבבה. אבל האדם הזה, הוא נהיה פתאום בובן, הוא פתאום נהיה מבין, מלא בינה. בובן זה אחד מלא בינה. הם הבנים שמחה, כתוב. בינה זה חוכמה בנויה. בינה בספירות, זה שונה מחוכמה, שזה חוכמה, זה משהו תיאורטי. בינה זה משהו בנוי. זה גם חוכמה, אבל היא גם יורדת למעשה, והיא גם מנחה את המעשים, ואז הם הבנים שמחה. פנימיות ספירת הבינה זה שמחה. אז זה עניין אחד. רהב, מה זה רהב? היינו אדם שהוא מלא תאוות וחמדות זרות. כן, רהב זה גאווה, זה שופוני, נכון? זה רהב. ומצרים היו שטופים בזימה, כמו שכתוב, ונגרשה ונשקיעה כיור מצרים, שמימיו היו אחורים, וזה מורה על מחשבות תאוות רעות. ועל ידי דברי תורה יוכל להשתנות ולהיות מורם ומובדל מכל חמדה. יוכל האדם על ידי התורה, במיוחד, אני מאוד חושב שכשאדם עוסק בתורה הרלוונטית זה פועל עליו. אם אדם עוסק בתורת מקדש הוא נהיה קדוש, אדם עוסק בתורת טהרה נהיה טהור. אז על ידי עיסוק בתורה הזאת הוא נהיה מובדל מהחמדת התאוות והגאווה והוא נהיה מתאפך, הוא לא רוצה את הדבר הזה יותר, משתנה. הוא לא צריך להתאפק, הוא מת להתגאות אבל הוא לא נעים. זה לא מעניין אותו, זה מגיל אותו אפילו, הוא רוצה להתרחק מהדבר הזה. הרב, לא, הוא נהיה מה? הוא נהיה בהר. ועל ידי דברי תורה יוכל להשתנות ולהיות מורם ומובדל מכל חמדה, כי בהר מורה על זה, כי בהר לא נמצא לחלכות כמו בעמק. ההר זה מקום נקי, אוויר צח. העמק זה מקום מעובה, מקום עם הרבה לחות, הרבה זה כזה. ההר זה מקום נקי, מקום צח, לא סתם עולים... עולים לירושלים, אוויר הרים צלול קיין, וכן על זה הדרך. וכן אברהם אבינו עליו השלום, יען כי היה מובדל מכל חמדה, לכך אמר היום בהר השם ייראה. אז על ידי, אתם יודעים, לפני כמה שנים, אני אגיד ככה, אחד הדברים הכי מתוקים במכון מאיר, זה שאתה יכול לפגוש כאן הרבה מאוד אנשים שפוגשים משהו בפעם הראשונה. משהו שאתה כבר התרגלת אליו, אז לפני כמה שנים, איזה תלמיד פה שהיה כמה שנים, הוא גילה את כל הסיפור של הלכות טהרת המשפחה. פתאום הוא הבין שיש דבר כזה, והוא למד את זה אחרי זה, הוא גם התחתן, אז הוא הכיר את זה יותר. וזה הדהים אותו האירוע הזה, שיש הלכות שנוגעות לצדדים מאוד מאוד אינטימיים, והן צנועות. ואף אחד לא יודע מזה, כאילו רק, כאילו הוא אומר, תשמע, מתנהל פה עולם שלם מתחת לרדאר. אף אחד לא יודע עליו. זה מדהים, זה טהרה, זה יפה. זה צנוע, זה איך, נכון, הכל קורה, הכל זה, הכל בשמחה, בטוב לבב, אבל בצניעות, בחוסה. איזה יופי. במקום שישפריצו את זה, והכל בחוץ, והכל זה, והכל... אז זה גס ורדוד וחומרי, זה חוסה, צנוע. נפלא. אז במקום רעב, שופוני, בהר. נקיות, צלילות, בהירות, הסתלקות מן הגאווה. תורה יכולה להפוך את ליבו של האדם. והדבר האחרון, שרו, היינו אדם שהוא בכעס. כי שר הוא לשון כעס, כמו שכתוב, שר וזעף. כן? האם אפשר למתק את הכעס? הזוהר בפרשת תצווה, תסתכלו בזוהר, זוהר קצר, מדבר על כך שכעס זה טומאה, שקשה מאוד להתרפא ממנה. הוא מדבר על הפסוק, אלוהי מסכה לא תעשה לך. מה זה אלוהי מסכה? אסור לעבוד עבודה זרה. עכשיו תתחיל לפרט, אלוהי כזה. לא עובדים עבודה זרה וזהו. אומר הזוהר, אלוהי מסכה זה אלוהים שהפנים שלך נהיות כמו מסכה. אדם כועס ופניו משתנות, פניו משתנות, ואז הוא נהיה אלוהי מסכה. אז אומר הזוהר, אל תעשה. אחרי זה הוא דורש את הפסוק, חידו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו, אל תקריא במה אלא במה. נשמה באפו כשהוא כועס, הוא נושם ככה, וזה הופך את עצמו לבמה. אז כעס, רבותיי, כעס זה דבר נורא והיום. אדם מאבד שליטה. כועס על אשתו, כועס על ילדיו, כועס על הנהג בכביש שחתך אותו, כועס על... מה? פוצץ? מי אותו? אפשר מתק את הכעס? כעס זה נזק, זה שור, שור הבר, שור זוהם, זה, זה... ארבע אבות נזיקין, זה הנזק של אש, זה כעס. אדם לומד תורה, יכול להתהפך. וכן בגמרא, מפני שסורו ראינו שיש בו כעס, ועל זה דברי תורה יוכל להשתנות ליבו לטוב, ולהיות מובדל משום כעס. כי ורס הוא מלשון רך, כמבואר בגמרא, ממרס בדם, כי מורס נופל על דבר רך, וכן לרוס את הסולת. אתה נהיה רך, נהיה עדין, נהיה... שמיעו סיפור, שני סיפורים. סיפור אחד על הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, זכר בעל תשובה לברכה, שהוא היה פעם מתווכח עם הילדים שלו, היה כועס עליהם, וזה, אני שומע אותם, אבל למה אתה כועס? אל תכעס. אז הוא אמר לה, למה את מהירה רק לי? למה את לא מהירה להם גם? גם הם כועסים, גם הם צועקים. אז היא כזה לחשה, כי הם לא משלמים 500 שקל לצדקה כל פעם שהם כועסים. הוא קיבל עצמו כשהוא כועס, משלם 500 שקל לצדקה. סיפור אחר, לפני הרבה שנים, היה איזה יהודי שהכרתי אותו, בחור, גבר, גבר, היה מגד בצבא, היה כזה, איש, עבד במלא עבודות, היה כזה, קיצור, מאוד... גם מאוד תחרותי, מאוד כזה הישגי, לא יודע אם תחרותי, אבל מאוד מאוד אמביציוני והישגי. בשלב מסוים היה לו איזה קושי בזה, והוא רצה לקבל ברכה, אז הוא כמובן, זה, אני אלך לרב הכי חזק, הכי טוב, אני אלך לרב עובדיה, קבל ברכה. הוא אומר, תלך לרב עובדיה, מה, זה אתה הכי טוב. איך משיגי? אמרתי לו, תנסה פה, תנסה שם. טוב, הלך לרב עובדיה, חזר, אמרתי לו, איך היה? אמר לי, תשמע, נשקתי לו את היד, איזה עדינות. זה כמו של תינוק, זה ימיס אותי. פגש את העדינות של הרב עובדיה, את הידה הזה, פששט. קחת כזה. הוא הלך לרב עובדיה, אחרי זה חצה כבר סתירה אולי, לא יודע מה זה. הוא קיבל רכות. לימוד תורה הופך את האדם, יש לו איזה רוך. יכול להפוך. אז לכן הלוחות כתובים מזה ומזה, כדי להעיד על התהליך שלומד התורה יכול לעבור. אם הוא מגיע בלב פתוח, אתה יכול להתהפך. ולהיות לאיש אחר. יפה. אז זה נפלא מאוד המאה השילוח הזה. בעקבותיו, אני רוצה שנלמד עוד שני דיבורים משם ישמואל. אחד כבר ייקח אותנו לפורים. אומר השם ישמואל, המילה מזה ומזה מופיעה בעוד מקום. או בעוד שני מקומות. פעם אחת היא מופיעה מזה ומזה. יש כאן דפים, תעבירו לדפים ללוחם הנועז. פעם אחת היא מופיעה בפרשת בלק, שהמלאך לחץ את האתון, נכון? היה גדר מזה וגדר מזה. אז גם כן המילה מזה ומזה. ופעם שנייה זה מופיע במגילת אסתר, שאסתר שולחת למרדכי לדעת בשל מה זה, נכון? על מה זה, איך זה? איך? מה זה ועל מה זה, נכון. אז גם כן, מה זה, מזה, ועל מה זה, גם כן מזה, כאילו מזה ומזה. אז השם ישמואל מחבר בין המקורות האלו. ולפי דרכן הזה התפרשו לנו דברי המדרש בפסוק, ויעמוד מלאך השם במשאל הכרמים גדר מזה וגדר מזה. אין אתה יכול לשלוט בהם שבידיהם לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. בלעם, אתה רוצה לקלל את עם ישראל? לא תצליח. יש להם לוחות מזה ומזה. ואינו מובן, מה שייכות הלוחות שמזה ומזה הם כתובים, לעניין שלא יוכל לשלוט בהם? מה? אוקיי, יש לנו לוחות, אבל למה בלעם לא יכול לקלל? נו, מה אתם אומרים? מה הסיבה? אפשר כבר להכין לנחש, לא? אתה יכול לקלל משהו, צריך שיהיה איזה חלוט לכללה. אז אם העם ישראל, האחיזה שלו בתורה, היא אחיזה חיצונית, זה מביא לו ברכה, מביא לנו ברכה, פרנסה, כל מיני ישועות וכל זה, אז חיצוני, יכול לנצח חיצוני. אבל אם האחיזה שלנו בתורה היא אחיזה פנימית, מזה ומזה, דוך אין דוך, קוסט טו קוסט, אז אתה לא יכול לגעת בזה. הכללה יכולה לתפוס משהו חיצוני, לא יכולה לגעת משהו פנימי. זה מה שהוא אומר. אך לפי דרכנו יש לפרש, דהנה פירוש כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים, פרשו המפרשים וכן הוא בזוהר הקדוש, שהיה הדיבור נחקק בלוח מעבר אל עבר, ואף שלפי השערת הדעת האנושית, השכל האנושי, היו צריכים להיות נראות האותיות מעבר השני מהופכות. כלומר, השכל האנושי אומר, תשמע, יש גבול כמה אתה יכול להתהפך. יש גבול. אני יכול לרשום עליך. אני גם יכול לראות את הרושם של האותיות מצד השני, אבל להתהפך לגמרי זה לא יהיה. נכון, טוב מאוד, כי זה שכל אנושי. אבל שכל אלוקי, תורה אלוקית, חוכמת הקודש, הפועלת, היא הופכת אותך לחלוטין, יכולה להפוך. מכל מקום נעשה בהם נס, והיו נקראות בעבר השני כמו בעבר הזה. ויש להבין, נס זה למה היה בא? וניסים אין נעשים למגן, מגן זה לחינם, זה לצורך. ויש לומר שהתועלת בזה, שיהיה הכל בבחינת פנים ולא בבחינת אחוריים, ונעשים דוגמה לליבות ישראל שיועמדים תמיד בבחינת פנים ונוכח השם דרכם. אני רוצה להסביר מה הכוונה. תראו, כתוב בהלכה שכשמגביעים ספר תורה צריך שהמגביע יסתובב סיבוב מלא כדי שכולם יראו את האותיות, לא יעשה כזה חצי סיבוב חצי סיבוב ואחד יראה. מה החוויה שלנו כלומדים מול התורה? בכל חוכמה יש חוויה, אוקיי, מקדימה נמצאים החכמים הפרופסורים, הגדולים הגאונים, אני אלה מאחורה בקושי מבינים, מסתכלים, עושים כזה. חלק נמצאים במצב של פנים בפנים, חלק נמצאים במצב של ריחוק, וחלק באחור באחור. התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול לבו ויטול, היא מאירת פנים לכולם. כולם, שייכת לכולם. מאיפה שאתה לא עומד, מאיפה שאתה לא נמצא, התורה שייכת לך. אגב, זה קצת מאתגר את עולם הרבנים. למה? אתם יודעים למה? אם עכשיו היה כאן פרופסור לפיזיקה, בסדר, מלמד שיעור בפיזיקה, מישהו מאיתנו היה מעיז להגיד לו, אבל נראה לי אחרת. מה אתה מבין פיזיקה? למה אתה פעם אחרי פיזיקה בכיתה י', מה אתה עכשיו הוא פרופסור לפיזיקה? שתות, תקשיב, תסכם. בלימוד תורה זה לא ככה. כל אחד יכול להגיד לך משהו. רגע, הרב, שנייה, מה פיזיקה? הרב, אני מבין אחרת. לא זה, מה זה, זה למדת דקה וחצי כבר. ככה זה.
שאלה של כמות ואיכות.
מה זאת אומרת?
שבתורה זה איכות. בגלל זה כל אחד יכול
להקשות,
ובפיזיקה מי שיש לו אחר בכמות
יהיה, הוא אומר יותר מזה, הוא אומר, בתורה זה ככה, בגלל שכל אחד בתורה הוא פנים בפנים. הרב לא יותר מהתלמיד. ולכן התלמיד יכול להגיד, אני גם גמרא פתוחה לפניי, ואני, נכון. היום בכלל, הרב מלמד אף יומי, התלמיד עם השוטנשטיין, אבל הרב, השוטנשטיין כתוב אחר, מתקיף אותו, וזה, אז זה. עכשיו זה מאתגר, תחשבו, כל אחד הוא למד, כל אחד יודע הלכה, כל אחד הוא זה, כל אחד יודע לצטט, כתוב פה כזה, בסדר? ולפעמים באמצע השיעור, כמה זה כיף ללמד בשבת, שאי אפשר לעשות לך גוגל באמצע השיעור. רגע, הרב, שנייה, מה זה כתוב? אתה יכול פחות ללמד. אבל זה יפה, זה אומר שמה, שהתורה היא פנים בפנים לכולם, אין מקורבים למלכות וכאלה רחוקים. כולם ביחד, יושבים ולומדים, תורה שייכת לכולם, מונחת בקרן זווית, פנים בפנים. ויוצא לנו מזה לימוד גדול לכל איש, היות שידוע שכמה וכמה מזיקים רודפים אחר האיש לבלבלו ולהממו, כל מיני מזיקים, בלבלים, סמארטפונים אולי, ובמדרש אין בית רוב החללו של עולם שאין בו כמה אלפים מזיקים. מזיקים הכוונת כוחות רוחניים שמסיטים אותנו מהייעוד שלנו, מבלבלים אותנו, כן, זה המזיקים. אך במה שאדם מתעורר בתורה ומצוות בהתלהבות וברגש הנפש, ויהיו ליבו מגעגע אחריהם שיבואו לידו. אדם אומר, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לזכות. מתי כבר נלמד את המסכת הזאת? מתי כבר נלמד את הנושא הזה? מתי כבר נגיע? כן, אתם מכירים את הדבר הזה שיש לך, אתה קונה ספרים, ואתה שם אותם, אתה אומר, אני אלמד, ואתה אומר, מתי כבר אני אגיע לספר ההוא, כבר מחכה לי שנה על המדף, עוד לא הגעתי אליו. יש איזה געגוע, רצון להגיע. אז אומר השם ישמואל, ויהיה לי בו מגעגע אחרם שיבואו לידה, וכלשון הכוזרי שיהיה הזמן ההוא בעסקו בתורה ובמצוות, לב הזמן הוא פיריו. הוא עוסק בתורה, הוא דבוק. והוא בחינת פנים כנל, זה גם בחינת פנים. כשאדם עוסק בתורה, הוא מרוכז. בפנים. זוהי שמירה מעולה בפני כוחות החיצוניים. יותר מהם המובן אשר שבת, שהוא אהבה ורצון, צריך להיות הזמן מוקדש לשמיים ביום שבת, כי הוא באמת לב הזמן ופריו. וכשיגיע יום השבת, צריך האדם לראות את עצמו כאילו עומד לשנתו שחרית, והתעורר לחטוף את המצוות. זוהי שמירה מעולה לששת ימי המעשה הבאים. כדאי מאוד, אני אתן פה איזה הנהגה טובה, כדאי מאוד מאוד לנסות לקום בשבת מוקדם. ליל שבת יש חזקה שעייפים, ומתרקים ככה על המיטה מתישהו. בסדר, מצוין, מותר, בליל שבת תחשב את מוקדם, תקום שבת מוקדם בבוקר. חמש, ככה, הנרות הדולקים, זה חוון שעון שבת שיהיה לך זה, חמש בבוקר, ארבע בבוקר, עוד אפשר להכין כוס קפה, אין שום בעיה לאכול איזה עוגה, יושב לומד תורה, גן עדן, אף אחד לא מפריע, הכל טוב, הכל, איך תפלל אחרי זה? בשמונה תתפלל, אחרי שלוש שעות ללמוד, אחרי שבוע, רמב"ן על התורה, גן עדן, לעבור על הפרשנים, על החסידות, השיחות, רש"י וזה, פשטנו, אין דבר יותר מזה, נכון? שבת הנחדש לנו הייתה אצלנו, שש בבוקר, סבא! טוב, שחק איתה גם צריך. אז שבת! וכמו חטיפת המצוות שחרית שמועילה ושומרת הכל היום כולו, כן שבת, זה ששתם מהמעשה הבאים, כי שבת יש בו שתי בחינות שביעי למחול שעברו וראשון היום הבאים, וכבר דיברנו מזה. אז אם כך, פנים בפנים מזה ומזה הם כתובים, זה גם הוראה להתהפכות הלומד למישהו אחר, וגם הוראה לנגישות, התורה קרובה לכל אחד. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. היא לא שייכת רק לחכמים ורק לצדיקים ורק לבעלי המשפחה והייחוס. כל אחד יכול להיות, כל אחד יכול לגשת, כל אחד רצוי שיגש, וכל אחד יכול לשאול שאלות, וכל אחד יכול להרגיש שותף, וכל אחד יכול להגיד את דעתו. גם אם הוא התחיל ללמוד לפני דקה וחצי. מדהים, לא? לא משמח אתכם? אתם שמחים או לא?
לא.
או. או, אז זה, עכשיו, כנגד זה, בלעם, אם אך שמו וזכרו, לא יכול לגעת. מה, הוא יכול לקלל את הדברים החיצוניים, אתה יכול לקלל את השייכות הפנימית, אתה לא יכול. וזה, ככה רוצה להסביר השם ישמואל, מה היה בפורים. רבותיי, מה הייתה הבעיה בפורים? הרי בפורים נגזרה גזרה שמעולם לא נגזרה. אני אגיד את זה בעל פה, ואחרי זה נקרא בפנים. בפורים נגזרה גזרה על המסר שמעולם לא נגזרה. להשמיד, להרוג ולאבד, זה אירוע כאילו מטורף. אם נגזרה גזרה, זה אומר שקרה משהו שמעולם לא היה. מה קרה? מה קרה? אתם יודעים מה קרה? כל המסגרת הייתה קיימת, אבל השייכות הפנימית הייתה חסרה. המסגרת קיימת. לומדים תורה, הולכים לבית כנסת, קיימים מצוות. האירוע עומד, התפאורה עומדת. הלב, איפה נמצא? ממה הלב נהנה? מסעודת אותו רשע. הלב נהיה פרסי. הלב אומר, אני טוב לי להישאר כאן בפרס. לא רוצה לעלות, לא רוצה לחזור חזרה לארץ ישראל. כל האירוע הדתי עומד, מאורגן, אבל השייכות הפנימית, ההזדהות, לא קיימת. זה כמו אדם מגיע לתפילה, הוא מגיע לתפילה, הוא יושב במקום, הסידור פתוח לפניו, הוא אפילו אומר טעותיות, הוא רק לא מתפלל, זה הכל. כל האופרציה קיימת, אבל הוא לא אמר מילה אחת. מספרים שהבעל שאתה פעם מגיע לבית כנסת אחד, הוא אמר, הבית כנסת הזה מלא תפילות. אמרו, איזה יופי, לא, שום תפילה לא עלתה, הכל נשאר פה, אתם לא, כלום לא עולה, כי כשתפילה תעלה, צריך שיהיה לה שתי כנפיים, אהבה ויראה. אין פה לא אהבה ולא יראה. באים וקוראים את הסידור. פה בית חרושת לקריאת סידורים. אומרת אסתר, תראו מה אומר השם שמואל, לפי זה תובן כוונת אסתר, שמאחר שרצונה למשוך חיות וישועה ממקום גבוה בעולם האסתר, הכן יותר טוב שיסיר שקו מעליו, הוא מסביר, נכון? אסתר שולחת למרדכי, על מה זה? לדעה מה זה ועל מה זה, אז היא שולחת לו בגדים להתלבש. מרדכי קורא את בגדה ולובש שק ואפר, ואסתר אומרת לו מה קורה כאן, מה זה ועל מה זה, ושולחת לו בגדים. אז מה היא שולחת לו בגדים? היא אומרת, תקשיב לך, בוא תסתיר את עצמך, הרי אנחנו צריכים פה לעשות דיפלומטיה, אז אל תגלה את הכל, בוא נעשה דיפלומטיה, נעשה פוליטיקה, יש לנו שנה שלמה, נפתור את הבעיה, מה אתה עכשיו שובר את כל הכלים? על כן יותר טוב שיסיר שקו מעליו, שבא להמצצו גם מחיות זו והתחזקו כוחותיו של המן עוד יותר, אבל מרדכי לא קיבל. היינו שלא הסכים למשוך חיות וישועה מן עולם הנעלם, והוא לא ביאר את טעמו, אז חזרה ושלחה ביד התח לדעת מה זה ועל מה זה. ואמרו חז"ל, שהיא אמרה למרדכי, שמא עברו ישראל חמישה חומשי תורה, דכתיב בהו מה זה, דכתיב בהו מזה ומזה. כלומר, האם עם ישראל עברו על עשרת הדיברות, שכתוב בהם מזה ומזה. והנה לפי הכרעת נגינת הטעמים של המגילה, הפירוש הוא בפשיטות. מהו הצער הגדול הזה? ועל מה לא טובה הצעתה בעיניו? היא אומרת לו, למה אתה לא רוצה לקבל את העצה שלי? יש כאן איזה בעיה, עם ישראל עברו בעיה, נטפל בה. ולזה דרשו חזל, שמה עברו ישראל על הלוחות בעשרת הדיברות שכתוב, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. היינו, שהדיבור נחקק על האבן ומפולש מעבר לעבר, ורומז לאדם שהדיברות נחקקו על לוח ליבו בעומק הפנימיות. זה הוא, זה חקוק על ליבו. ואם חס וחלילה עברו על עשרת הדיברות, נתקלקלה חלילה אצלם הפנימיות. החיצוניות עומדת, הכל עומד, אבל הפנימיות חסרה. כן, מכירים את הדרושה, את הדרשה הידועה, שהם הלכו לסולת אחשוורוש והכל היה כשר, והכל היה מהודר, והישיבה הייתה נפרדת, והכל היה, הכל היה גלט, 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 כושר, אבל הפנימיות הייתה מזעזעת. זה בעצם הייתה סעודה, מסיבת סיום לשאיפות הגאולה. זהו, אתם חלק מהממלכה הפרסית, וכאן תישארו, והם לא רק שהם הלכו לזה, הם גם נהנו מזה. וואלה, מתאים לנו. מתאים לנו שכל העסק יעמוד, בתי כנסת מפוארים וכל זה, ורק לא יהיה ציון וירושלים בסידור. הלב חסר. הלב חסר. בובת שעבה. אז הם עברו על מזה ומזה. וחשבה שעל כן מעין מרדכי להסכים להצטה. אם זה ככה, והם קלקלו בפנימיות, אז אתה חייב לתקן מהפנימיות. אתה לא יכול לעשות כאן איזה תיקון חיצוני, פוליטי. צריך לעשות כאן התפוצצות. בסירות נפש מחודשת. זה הכוונה. אז הסיפור של מזה ומזה, בלוחות, וגם במגילת אסתר, הוא בעצם אירוע שמשפיע על כל אחד מאיתנו. לדעת שכשאדם לומד תורה, ואגב, דיברנו על זה בעבר, רב חיים קניבסקי היה לו איזה הנהגה, כשאדם היה לו איזה קושי רפואי, הוא אמר לו ללמוד את החלק בתורה שקשור לקושי שלו. יש לך כאבי ראש, תלמד הלכות תפילין. יש לך, דיברנו על זה נכון, כאבי זה, מסכת ידיים. יש לך, מישהו שאל אותי, הרב, יש לי מישהו, משפחה, בעיה עם הלבלב, מה ללמוד? מה אתם אומרים? איך? אז אמרתי פרק למדבד בספר התניה, שזה אהבת ישראל, וחובת הלבבות. אמרתי, אם את רוצה שזה, תקראי זה חובת הלבלבות, כאילו, שזה יהיה לבלב לגמרי. חובת הלבבות, מה זה? לבלב. ללמד התורה שקשורה לאיבר בגוף. לעשות רצונך, אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מאיים. יש גם תורה של המאיים. הכל. תורה מהפכת את האדם, מזה ומזה. יוצרת אצלו שינוי דרמטי מן הקצה אל הקצה. מי נבוב הוא נהיה מבין. מי רהב, גאוותן, הוא נהיה בהר, נקי וצלול. מי סרו, כעסן, הוא נהיה וסר, הוא נהיה לא, רוס, הוא נהיה רך ונעים. הופך את האדם. מאוד סיפור אחד אחרון, ובזה נסיים. אורי זוהר מספר, הרב אורי זוהר, שכשהוא התלמד עם לחזור בתשובה, אז הוא אמר, אני חייב לראות מה קורה שם, הוא הלך, עשה סיור במאה שערים. סתם, כאילו בתור זה, נכנס. הכניס את הראש לו לאיזה מקום, השגחה פרטית, והוא ראה שם מישהו, הוא אומר, גם בתור אדם חילוני פחדתי ממנו. היה לו פנים, עם צלקת פה, משהו, פנים אכזריות, איך הוא אמר. והוא חזר בתשובה לפני אורי זוהר, הוא אומר, הסתכלתי עליה, לא הכרתי את הפנים שלו. הפנים שלו התעדנו. הוא אומר, זה נהיה לו רוח הפנים, נהיה לו עדינות, השתנה. מי שרוצה גם לראות את זה, הסתכלו בחדר של דני, לפני ואחרי קצת. רואים את זה שם, ואומרים, אתה רואה, זה יורדת וזה רוח על הפנים. איזה עדינות, לפני כן איזה קשיות כזאת, איזה תקיפות. האדם משתנה, הגוף משתנה, בטח הנפש. זה מזה ומזה, כתיבים, וזה הלוחות. לוחות הברית החקוקות אצל כל אחד ואחד מאיתנו. שנזכה, רבותיי, ברוכים תהיו.